דף וו עמוד ב, חמש שורות מלמטה. נן הטם. הגמרא כרגע מביאה משנה במסכת חלה, שלכאורה אין לזה שום שייכות לסוגיה שלנו, אלא בסיום הדברים הגמרא תשאל מהסוגיה שלנו על אותו ידיעה שבאה מהמשנה. יש לנו את המושג של עיסה. אדם שיש לו עיסה חייב להפריש ממנה חלה. חלה זה בעצם תרומה. זאת אומרת, כמו אדם שיש לו תבועה, אז הדין הוא שהוא חייב להפריש מהתבועה תרומה, וכל זמן שהוא לא מפריש תרומה, אז יש לנו פה בעצם תבל, ומי שאוכל את זה דינו מיטה בידי שמיים. אותו דבר לגבי עיסה. העיסה מחויבת בהפרשה. נכון שיש לנו חיוב הפרשה, ויש חיוב ברכה, ויש מחלוקת בין השיטות על כמה חייבים לברך, וכל אחד יעשה כפי שהוא קיבל מרבותיו. אנחנו עכשיו מדברים על המציאות, באותו עיסה שבעצם מתחייבת בהפרשת חלה. כיוון שאנחנו כיום כולנו טמאים, אז אנחנו את העיסה הזאת שאנחנו מפרישים ממנה חלה, אין לנו מה לעשות עם זה, כי זה טמא, אנחנו יכולים רק לשרוף, ולכן מפרישים חלה, ותכף ומיד שורפים את החלה. זה בעצם גם הסיבה שכשאנחנו עושים תרומות ומעשרות, אז אם אדם למשל קונה בשוק, במקום שלא הופרש תרומות ומעשרות, והוא בא ועושה תרומות ומעשרות בביתו, אזי הוא לוקח קצת יותר מאחד ומאה, כי בעצם מה שקורה, מהרה יבנה בית המקדש, יהיה לנו תרומה בתהרה שזה יינתן לכהן, ואז יש כללים. אמנם מדאורייתא חיטה אחת פותרת את הקרי, אבל מדרבנן קבעו בזה שיעורים, עין בינונית, עין יפה, עין רע, נאמר לצורך העניין, עין בינונית, 2% אתה צריך לתת תרומה לכהן. אנחנו נותנים קצת יותר מאחד ומאה, כי בעצם אנחנו נותנים חיטה אחת שבזה אנחנו פותרים את הכל. חוץ מזה יש לנו את מה שאנחנו צריכים לבוא ולתת, את המעשה ראשון, שהמעשה ראשון שייך ללוי. רק המוציא מחברו עליו הראיה, אנחנו משאירים את זה אצלנו. אבל בתוך המעשה ראשון של הלוי יש גם חלק שזה עשירית תרומה לכהן, תרומת מעשר. אז זה בעצם קצת יותר מאחד ומאה, אחד זה התרומת מעשר, הקצת יותר זה בעצם התרומה הגדולה, שאת זה אנחנו מוציאים ומשליחים, כי אי אין לנו אפשרות לבוא ולתת את זה לכהן, כי זה תמה. כמובן שהכל מדובר בירקות, בפירות, צריך להיזהר שלא יהיה עורלה, זה כל אחד יעשה.
גם שאלה, למה את הלוי אנחנו מבקשים הוכחה מהכהן לא מבקשים?
אין לנו מה לבקש הוכחה, כי אנחנו לא נותנים לו. אז אין ממה לבקש הוכחה.
כן, אנחנו לא נותנים לכהן.
לא, לתת את התרומה, הבנתי. התשובה לשאלה של ברוך. בעצם יש לנו שני חלקים. יש חלק אחד שזה מה שמכשיר לנו את האכילה. כדי לבוא ולאכול אני מוכרח לבוא ולתת תרומות ומעשרות. אם לא הפרשתי תרומות ומעשרות, אז יש פה תבל. תבל זה חיוב של מיטה בידי שמיים, אי אפשר לאכול. אז הפרשה אני עושה. אחרי שעשיתי את ההפרשה, יש שלב שני, לתת את המתנה למי שמגיע המתנה. ביחס לכהן אין לי שאלה, כי זה תמה, אין לי למי לתת מתנה. אז אני לא צריך לדעת אם הוא כהן או לא כהן. לכן אני שורף. ביחס ללוי, שאני באמור לתת לו את המתנה, כי גם הוא יכול לקבל את זה כשזה תמה. פה אנחנו באים לכלל שלא מוצאים מחברו עליו הראיה. ובהפרשת תרומות ומעשרות. בהגבלה לגבי חלה, מהרה יבנה בית המקדש, יהיה תאורים, ואז באמת יצטרכו לתת שיעור של הפרשה כפי שצריך, 1 חלקי 24, או בנחתום, 1 חלקי 48. אבל שוב, מכיוון שכיום אנחנו לא במצב הזה, וממילא זה הולך לשריפה, ממילא אנחנו מוצאים משהו, לא משנה מה גודל העיסה, ואת זה אנחנו שורפים, בזה אנחנו מקיימים את החלה. מה הנידון שעומד בפנינו? באה המשנה ואומרת נן הטם. יש משנה במסכת חלה. נולד לה ספק תומה. בעיסה שלנו נולד ספק תומה. איני יודע אם זה תמה, אבל גם אני לא יודע בוודאות שזה טהור. עד שלא גלגלה, תעשה בתומה. הגלגול זה בעצם הלישה. כמו שלגבי תרומות ומעשרות בתבועה, יש זמן שבו מתחייבים בתרומה, נקרא לזה לצורך ההסבר עכשיו המרוח שבקרי. כל זמן שלא מרחתי בקרי אין לי בכלל חיוב הפרשה. ברגע שהוא מרח, אז מתחיל להיות החלות של התרומות ומעשות בהגבלה אלינו. כל זמן שזה יישא לפני לישה אין חיוב של חלה. אחרי שיש פה גלגול, דהיינו לישה, אז זה מתחייב בחלה. לכן אומרת המשנה, אותו עיסה שהיא כרגע ספק, עד שלא גלגלה, כל זמן שזה עדיין לא התחייב בהפרשת חלה, תעשה בתומה. אני יכול לבוא ולתמה בידיים, אני יכול לבוא ולהשתמש בכלים תמאים או באדם תמה, ואני יודע שאני מתמה את זה בידיים. זאת אומרת שעכשיו מיד לאחר שאני אפריש את החלה, אזי אני לוקח אותה לשריפה. מי שגלגלה, אבל ברגע שהוא גלגל, וברגע שהוא גלגל הרי עכשיו זה התחייב בהפרשת חלה, תעשה בטהרה. מכיוון שהמצב כרגע זה מצב של ספק, אני חייב לעשות את זה דווקא על ידי כלים טהורים ואדם טהור. הסיבה לדבר, כי הגמרא אומרת בבחורות, מה שנאמר בפסוק, את משמרת תרומותיי, לשון רבים, בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומת ודאי, אם היא טהורה, אתה מחויב בשמירה, אתה לא יכול לבוא ולהתעסק בתומה. וגם במקרה של תלויה, דהיינו ספק, אתה מחויב בשמירה, ולכן אי אפשר לעשות את זה בתומה, אלא רק בטהרה. מבארת הגמרא, עד שלא גלגלה תעשה בתומה, כי חולינינו, ומותר לגרום תומה לחולין שבארץ ישראל. בעצם מה ההגדרה של זה? כל זמן שזה נמצא במצב של עיסה, ההגדרה של זה כרגע לפני הגלגול, לפני הלישה, חולין. חולין אין לי שום חיוב שמירה. אז מה יש פה? חולין בארץ ישראל, אפילו בארץ ישראל. חלה חייבים בכל מקום, אבל אפילו בארץ ישראל אין איסור לתמי חולין בידיים, ולכן מותר לו לכתחילה בידיים לגרום לו תומה. מי שגלגלה, אבל באותו הרגע שזה כבר מתחייב בהפרשת חלה, כי הוא גלגל, תעשה בתארה, כי חולין תבולין לחלה, כחלה דמו, ואסור לגרום תומה לחלה. מעידך, ברגע שכבר גלגלתי, אמנם כרגע זה עדיין חולין, כל זמן שאני לא אבוא ואפריש את החלה ויקבע לזה שם של חלה, זה חולין. אבל חולין שתבולין לחלה, יש לזה כבר שם של טבל, מעורב בזה חיוב הפרשת חלה, ההגדרה של זה זה כמו חלה, וחלה הרי אסור לטמא בידיים. לכן, כיוון שפה זה מצב המסופק, אין לי פה ודאי תומה, אני לא יכול לבוא ולעשות את זה בתומה, אני חייב לעשות את זה בטהרה. על המשנה הזאת היא באה ברייתא ואומרת תנא, וחלתה תלויה, לא אוכלים ולא שורפים. מה הדין באותו ספק עיסה, שאיני יודע אם העיסה הזאת היא טהורה או טמאה, ועכשיו אני בא ועושה אותה אמנם אחר הגלגול בטהרה, אבל לאכול את זה אני לא יכול לאכול, כי הרי זה ספק טמא, אולי זה באמת טמא, אבל מאידך גם אני לא יכול לשרוף, אולי זה טהור. אז ההגדרה של זה וחלתה תלויה, זה מצב המסופק, מחד גיסה אני לא יכול לבוא ולאכול שמה טמא, ומאידך גיסה אני לא יכול לבוא ולשרוף שמה הוא טהור. שואלת על זה הגמרא, באיזה ספק אמרו? על מה הברייתא באה ואומרת? לא, ממתינים עד שזה יתקלקל, ואז אנחנו הולכים ושורפים או זורקים, לא משנה כרגע. באיזה ספק אמרו? שואלת הברייתא, על איזה מקרה, שואלת הגמרא, על איזה מקרה אמרה הברייתא וחלתה תלויה? זאת אומרת, הרי בעצם זה פשיטה, כשיש בפניי ספק תומה, אני צריך את הברייתא שתבוא ותאמר לי שבספק תומה אני במצב של תלוי, אני לא אוכל ולא שורף? אני יודע שספק תומה, אז יש צד שזה טהור, אז אני לא יכול לשרוף כי לא שורפים תרומה בידיים, אני לא יכול לאכול כי אני לא יודע, אולי זה באמת טמא. והתשובה היא, בספק חלה. מדובר במקרה כזה שהתומה היא תומה כזאת, שאם זה היה בחולין זה ודאי טהור, ומכיוון שהדבר הזה היה כלפי אותו חלה, דהיינו חולין התבולין לחלה, לכן ביחס לחלה זה מצב המסופק. שואלת הגמרא, מהי ספק חלה? איזה מקרה מדובר? שאם זה היה נידון מול חולין, הייתי רואה את זה כטהור. ועכשיו שזה נידון כנגד חלה, יש לי ספק טומאה. אביי ורבא, דאמרי תרוויו, שלא תאמר בהוכחות שנינו כמו שני שבילים. דהתם, חולין גרי דנמי מתאמו, אלא בנשאר כפי שמיד נבאר. יש לנו מקרה של שני שבילים. הווה אומר, יש פה שביל אחד שאני יודע בידיעה ברורה שהשביל הזה טהור. יש פה שביל אחד שאני יודע בידיעה ברורה שהשביל הזה טמא, דהיינו לצורך העניין קבור פה מת לרוחב השביל. אין מצב שאדם עובר בשביל ולא מעיל על המת. זאת אומרת, ברור שמי שעובר פה בשביל נטמא. אנחנו רק לא זוכרים איזה שביל זה הטהור ואיזה שביל זה הטמא. זה נקרא בהוכחת שנינו. זאת אומרת, לא מדובר פה במקרה כזה שיש לי ודאי טומאה. כי בוודאי טומאה, גם בחולין אני אדון אותו כטמא. ואז בכזה מקרה אני לא צריך שהברייתא תגיד לי וחלתה תלויה, לא אוכלים ולא שורפים. כי גם אדם שאוכל חולין על טהרה, זאת אומרת, יש אנשים, מה שנקרא חברים, שקיבלו על עצמם, כיוון שהם רוצים בבית אצלהם להחזיק תרומה, או לאכול מעשר שני וכדומה שצריך לנהוג בזה קדושה, הם גם ביחס לחולין נוהגים כמו בתרומה. בכזה מקרה הדין הוא שגם בחולין אני אדון אותו כספק. אז ודאי שגם לגבי חלה אני אדון אותו כספק, או במקרה דנן של אותן חולין הטבולים לחלה. על זה אני לא צריך את הברייתא. נסביר אבל קצת יותר, כי כשמעיינים בדברי רש"י, לכאורה רש"י מוקשה. רש"י כ-4-5 שורות מהשורות הצרות אומר כגון שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור. שביל אחד טמא, שביל אחד טהור. ספק הלך בטמא, ספק הלך בטהור. הוא לא זוכר איפה הוא הלך. 100% שאם הוא הלך בשביל א' הוא טמא, 100% אם הוא הלך בשביל ב' הוא טהור. הוא לא זוכר איפה הוא הלך. ועל זה אני אומר, ואף פייקה היא דמהניה בחולין הטבולין לחלה. זה ספק שמועיל גם כדי ליצור ספק בחולין שטבולין לחלה. אבל תומה שאינה מוכחת לא. דהלואי צריך להשמו אינן, דאפילו לחולין גרי דנמי מהני לאוכל חולין בתארה. איל כך מהני ענמי אחר. איך שרש"י מצייר את המקרה, נראה שמדובר פה על אדם אחד שספק באיזה שביל הוא הלך. אדם אחד שיש לי ספק באיזה שביל הוא הלך, אנחנו אומרים ספק טומאה ברשות הרבים, ספקו טהור. אז בכזה מקרה אני לא אומר שהוא יהיה טמא, כך שזה לא נוגע לחולין. אז הדרך הפשוטה לקיים דברי רש"י, על אף שזה לא הלשון כאן בתופו, אבל כך לומדים חלק פשט ברש"י, שמדובר ברשות היחיד. וספק טומאה ברשות היחיד, ספקו טמא. ועל זה אנחנו באים ואומרים שבכזה מקרה גם בחולין הייתי דן אותו כספק טמא. כך שאין לנו בכלל מקום לבוא ולדון לגבי תרומה, דהיינו לגבי חולין הטבולין לחלה, שעל זה אני אבוא ויאמר לך ברייתא שתדע שאני דן את זה כספק. מה בא תוספות ומקיים? אומר תוספות שמדובר פה בשני אנשים. אחד הלך בשביל הטהור, אחד הלך בשביל הטמא. כמובן זה שהלך בטהור לא זוכר איפה הוא הלך, וזה שהלך בטמא לא זוכר איפה הוא הלך. אם כל אחד מהם לחוד היה מגיע אל הרב ושואל אותו מה הדין, התשובה הייתה טהור, כי ספק טומאה ברשות הרבים ספקו טהור. הבעיה שהם באו בבת אחת. שהם באים בבת אחת, הרי 100% אחד מהם טמא. לכן פה אני אבוא ויגיד לו, אתה ספק, אתה לא יכול להגיד את עצמך כטהור, אבל אני גם לא יכול להגיד לך בוודאות שאתה טמא, אתה במצב המסופק. טוב, זאת אומרת, יש לי דרך נוספת לקיים את זה. מדובר באותו אדם. האדם הזה הלך בשני השבילים, ועכשיו הוא בא להתעסק עם טהרות. הרי ברור שברגע שהוא הלך בשני השבילים, אז הוא טמא. רק אני לא יודע איזה שביל יצר את הטומאה. לא זה המקרה, וזה נקרא מה שהגמרא אומרת, שלא תאמר בהוכחות. אני לא מדבר איתך על מקרה שיש שם ודאי טומאה, שבכזה מקרה אני יודע לבד, גם בלי הברייתא, שהדין יש אם אני במצב המסופק, אז תולין, לא אוכלים ולא שורפים. על אז איזה מקרה כן חידשה לנו הברייתא, שאנחנו באים ואומרים מחמת הספק שהדין הוא תולין, לא אוכלים ולא שורפים, אלא בנשען. מה זה המקרה של נשען? דתנן. אז אולי צריך להקדים ולומר, יש לנו מושג שנקרא תומת מסע, ויש תומת הסת. תומת מסע זה תומה שמצאנו בהרבה מקומות. אדם שנושא שרץ הוא טמא. זאת אומרת, שרץ לא מטמא רק בנגיעה בשרץ, אם לי יש לי תרמיל ובתוך התרמיל אני נושא שרץ, אני תמה. כמובן, באמת, מתמה במגע, במסע, באוהל. אז יש לנו כל מיני תומעות שהתומעה נוצרה על ידי מסע. מי נושא? הטהור נושא את התמה, זה נקרא תומעת מסע. מה זה תומעת אפת? תומעת אפת זה דבר ייחודי שקיים בזב, זב זבה. זה לא קיים לנו באמת. תומעת אפת זה המצב ההפוך. התמה נושא את הטהור. במקרה של התמה נושא את הטהור, למשל, יש פה שרץ. לו יצויר ואדם עכשיו יש הפרדה לבינו לבין השרץ, והוא עומד על גבי השרץ, הוא לא טמא, הוא לא נגע, והוא לא נסע. אין פה תומת אוהל. ממילא הוא לא טמא. מה קורה אבל במקרה של זב שנסע את הטהור? זה נקרא תומת אפת. הסיט את הטהור, הזיז את הטהור, נשען על הטהור. זאת אומרת, הטהור נשען על הטמא. באותו הרגע זה נקרא תומת אפת, ולכן הוא יהיה טמא. לאור זה אומרת הגמרא, אלא במסע.
זאת אומרת, אם יש נדנדה חדפית בשני הצדדים, בצד אחד יושב
אמת, תומת אפת.
אז הצד השני הוא?
בזב וזבה יש לזה דין של תומת אפת.
הצד השני יהיה טמא.
אמת, דתנן. זב וטהור שהיו פורקים מן החמור או טוענים. משנה. אומרת המשנה, יש לנו מסע, ועכשיו צריך או לפרוק או להטעין. עומד אדם טהור מצד אחד, עומד זב מן הצד השני. עצם זה שהוא הולך ופורק איתו אין לי שום בעיה. כי גם שהזב שנוגע עכשיו בכלי ומתמה, הרי הזב הוא אב התומה. הכלי נהיה ראשון לתומה. הראשון הרי לא עושה אדם או כלים. כך שהטהור שנמצא מן הצד השני נשאר טהור. מה הבעיה שלנו? בזמן שמסען כבד, טמא. בזמן שהמסע קל, טהור. הווה אומר, אם המטען הוא מטען כבד, ורשי לשיטתו לומד שברגע שהמטען הוא כבד אני מסופק. מה אני מסופק? אומר רשי, טמא דשמה מתוך כובד המסע נשען זב על הטהור, זה תומת מסע, ונמצא טהור מסיתו, או טהור ניסת עליו, דהיינו הטהור נשען על הטמא, וכתיב במרכב הזב, והנושא אותם יחבס בגדיו. וכל שכן זב בעצמו. ממילא באותו רגע שיש לי פה תומת הסת, זה סיבה לספק תומה. אז רשי בעצם מציג בפנינו מה הספק שהיה פה. יש פה מסע כבד, אני מסופק אולי הטהור נשען על המסע, ובזה הטמא הסית את הטהור, ולכן אני דן אותו כספק טמא. מה קורה במטען קל? שם אין לנו כזה הווה מינה, וכיוון שאין כזה הווה מינה, ודאי שהוא טהור. תוספות בחלק הזה חולק עם רשי, ותוספות אומר, במסע כבד אין ספק, הוא ודאי טמא. ברור שהיה הסתה. במטען קל, שם זה הספק. זאת אומרת, כרגע זה לא משנה לנו, רשי ותוספות נחלקו, באיזה מקרה אני מסופק. אבל ברור לנו שבמסע כבד, במידה והיה הסת הוא טמא, השאלה אם אני דן את זה כוודאי או כספק. ועל זה כתוב פה, וכולן, מסיים את המשנה ואומרת, גם במקרה של מסע כבד, טהורים לבני הכנסת וטמאים לתרומה. בני הכנסת הכוונה היא חברים. ככה רשי לומד, וגם תוספות שמאיר על רשי אומר שבמקרה דנן זה ידבר באמת על חברים. זאת אומרת, יש לנו את אותם אנשים מה שתדרנו כקבוצת החברים שהם קיבלו על עצמם לאכול חולין בטהרה. הם מקפידים על חולין גם כמו בתרומה. לבני הכנסת, לאותם חברים, במקרה הזה אין לי ספק, הוא ודאי טהור. כי הרי כל הספק הזה זה חומרה דרבנן. אני לא יודע שהיה פה הסת. אני חושש שמה, ואני גוזר עליו תומת הסת. התשובה היא, איפה הספק הזה? רק לגבי מקרה של תרומה. למקרה של חולין אין לנו כזה ספק. ולכן אומרת המשנה, וכולן טהורים לבני הכנסת וטמאים לתרומה. אותו אדם שנסע עכשיו את המטען הכבד הזה, לפי רשי לפחות, והוא עכשיו במצב המסופק, מה הדין שלו לגבי להתעסק עם חולין? הוא נשאר בגדר של אדם טהור בחזקתו. לגבי תרומה נולד לנו פה עכשיו ספק, והוא ספק טמא. מה הדין? וחולין, שואלת הגמרא, אז רגע, קודם כל, מבחינתנו סיימנו שלב א', מה התבאר לנו בשלב הזה? יש לנו משנה במסכת חלה. במשנה הזאת היא מבואר שחולין התבולין לחלה יש להם דין כמו חלה, ועל זה הוסיפה הברייתא ואמרה, לעניין מה? שעכשיו אם יהיה לי פה ספק טומאה, אני אדון אותו כספק, דהיינו תולין, לא אוכלים ולא שורפים. שאלנו על איזה מקרה דיברה הברייתא שיש לנו ספק טומאה, תירצנו, לא מדובר פה בספק הזה שהוא ספק גם לגבי חולין, כי במקום שהוא בחולין ודאי שזה יהיה הדין לגבי חולין התבולין לחלה, ולכן פשוט לנו ששם אני אומר תולין. אלא גם במקום כזה שלגבי חולין הספק הזה נשאר טהור, כיוון שלגבי תרומת ודאי זה נחשב לנו כספק תמה, ממילא ביחס לחולין התבולין לחלה, זה חולין, רק זה מונח בזה חיוב להפריש ממנו הפרשת חלה, זה סיבה לדון אותו כספק, ולכן תולין לא אוכלים ולא שורפים. עד כאן ביארנו משניים ברייתא במסכת חלה, לא נוגע אלינו. שלב ב', שואלת הגמרא שוב, עוד לא בסוגיה שלנו, האם יהיה נכון לבוא ולומר וחולין התבולין לחלה כחלה דמו? בעצם מה אתה טועה? יש בפנינו כרגע חולין, זה עיסה שגלגלו אותה אבל עדיין היא חולין, רק ברגע שאני מגלגל את העיסה, אני לש את העיסה, חל בתוך החולין הזה חיוב להוציא ממנו הפרשת חלה, דהיינו תרומה. אז אני אומר שבשלב הזה, אפילו שעדיין לא קראתי לו שם של תרומה, זה רק תבול לחלה, יש פה תבל שממנו צריך להוציא את החלה, זה מספיק בשביל להיחשב כמו חלה. שואלת הגמרא, והתניא, אישה שהיא תבולת יום. אז נחזור בקצרה על הבסיס של הדברים, אני מקווה שהדברים ידועים, אבל הרעיון הוא כזה, אנחנו יודעים שבדאורייתא, יש מדרבנן הרבה תומות, אבל בדאורייתא, דל מאחה חרב הרי הוא כחלל, תמיד בתומעה אנחנו יורדים דרגה. אז אם המת הוא אבי אבות התומעה, ברגע שאתה נוגע במת אתה אב התומעה, אתה נוגע באב התומעה אתה ראשון לתומעה, נוגע בראשון שני, שני שלישי, שלישי רביעי וכן הלאה. למין האמת, זה הרי בעצם דרגות של רמת קדושה. הווה אומר, חולין שדרגת הקדושה שלה מוגבלת, פה אנחנו באים ואומרים ראשון עושה שני, אבל השני לא עושה שלישי, אין שלישי בחולין. יש לנו תמיד מושג של תמה ופסול. תמה פורשו של דבר, אני מקבל תומה ומעביר תומה. פסול זה אומר, אני במה שאני נוגע אני מקלקל את הדבר, פוסל אותו, אבל הוא לא מעביר הלאה. צריך להזכיר ולומר שכל המושג הזה של ראשון עושה שני זה רק לגבי אוכלים ומשקים. לגבי אדם, אב התומה מתמה אדם, אדם וכלים, אבל פחות מאב התומה, ראשון לתומה לא מתמה אדם וכלים. זאת אומרת, מבחינתנו יש לנו לגבי חולין שני, תרומה לפו מעלתה קדושה יותר, שני פוסל את התרומה, דהיינו עושה שלישי, פוסל. קודשים, טהרות, עוד יותר גבוה, שלישי עושה רביעי. מה הגדרה של אישה שהייתה טמאה וטבלה? אני מדבר פה, אישה נגע בשרץ או אדם נגע באמת ביום השביעי, זה לא משנה. ברגע שאדם תובל, מה הדין שלו? הוא טמא וטהור. זה לא נכון לקרוא לו טהור, כי עדיין הוא רק טבול יום, הוא רק טבל, עוד לא הריב שמשו, אבל הוא טהור ביחס לחולין, הוא טמא ביחס לתרומה, כי ההגדרה שלו אחרי הטבילה הוא שני. אז בעצם כשהוא בא לגוע בחולין אין לי בעיה, כי שני לא פוסל את החולין, אז ממילא הוא נחשב כאדם טהור ביחס לחולין. ביחס לתרומה, כיוון ששני פוסל את התרומה, אז הוא עדיין מוגדר כתמה ביחס לתרומה, ולכן אומרת המשנה בברכות, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, לגבי תרומה צריך ערב שמש, כל זמן שלא הריב שמשו הוא עדיין מוגדר לנו כאדם תמה ביחס לתרומה. יש פעמים כמו זב זבה יולדת מצורע שהם צריכים להביא כפרה, צריכים להביא קורבנות, כל זמן שהוא לא הביא את הכפרה שלו הוא נשאר שלישי. הווה אומר שאם הוא עכשיו ירצה לאכול או לגוע בתערות, הוא פוסל את התערות.
אם הוא נגע בשרת, אז מה הוא?
ראשון לתומה.
אם הוא טבל, אז הוא נהיה שני?
אם הוא טבל, אז הוא נהיה שני.
רק ערב שמש?
ערב שמש הוא נהיה שלישי. במקרה של שרץ הוא נקי, במקרה של מחוסר כפרה הוא שלישי. אבל זה נכון, בהגדרה בשרץ הוא ייחשב אדם טהור לחלוטין, ערב שמש מתיר אותו עכשיו בתרומה וטהרות. מה הסיפור שלנו? אומרת הברייתא והתניא, אישה שהיא טבולת יום, לצורך הדוגמה, נגעה בשרץ, הלכה למקווה, טבלה, לשה את האיסה, יש לה רשות לבוא ללוש איסה, האיסה איזה חולין, וקוצה המנה חלתה, היא גם יכולה לחתוך חתיכה שהיא עתידה לעשות את זה אחרי זה חלה. כרגע היא לא קבעה לה שם חלה, כי אם עכשיו היא הייתה קובעת לזה שם של חלה, אז היא הייתה פוסלת אותה, כי היא שני, והחלה זה תרומה, זה שלישי, אז היא הייתה פוסלת את התרומה. לכן היא רק קוצה, היא חותכת מי.
מה היא קוצה את התרומה?
היא מפרישה חלה, חלה זה תרומה. ממילא, האישה הזאת קוצה חתיכה של חלה, אבל היא עדיין לא קובעת על זה שם של תרומה. ומניחתה בכפישה או באנחותה. כפישה ואנחותה זה בעצם כלים שאין להם דפנות. זה כלי שהוא לא כלי, אין לו תוך. כדי לחשב כלי צריך שיהיה לו תוך, כמו שלמדנו את זה דומיה דפק. עכשיו, בשביל מה היא צריכה לעשות את זה? הרי בעצם זה טהור. היא יכולה להניח את זה גם בכלי. אבל אנחנו רוצים שיהיה לה סימן היכר, כי תכף היא תקרא לזה שם. אז בכדי שהיא לא תבוא מתוך ההרגל, הרי היא לשה את האיסה, היא קצתה את האיסה, היא גם עלולה לגוע, וכשזה תרומה הרי היא תפסול את זה. אז באנו ומעלה, תעשי היכר, תעשי מזה בדבר כזה, שתזכרי שאסור לך לגוע בזה אחרי שתעשי את זה תרומה. לאחר מכן, ומקפת, יש לנו דין נוסף, שזה נקרא מין המוקף. אז אמרנו שאם למשל אדם קונה עכשיו בשוק, והוא רוצה לבוא ולעשות תרומות ומעשות, כי הוא לא סומך על מה שהיה שם, הוא מסופק. כמובן שכל מה שאנחנו מדברים קונה בשוק, אנחנו מדברים על ירק, כי לגבי פירות צריך לבדוק שאין פה אורלה. אז יש טבלה שמתפרסמת, כל אחד לפי האחוזים שהוא שומר, אבל בכל אופן יש טבלה מסודרת של הרבנות שמוצאים כל שנה, במיוחד בפירות הקיץ, במה יש לנו חשש של מעבר ל-5% שאנחנו לא יכולים לסמוך. למשל, דבר שלא יודעים, אבוקדו. אבוקדו יש זנים שיכול להיות 50-70% אורלה, אז דבר מפליא. יש רוב הפירות ששם בדרך כלל נדיר שתמצא מעל 5% של אורלה. אז פירות זה נושא בפני עצמו, ירק אין לי שום בעיה, רק תרומות ומעשרות. כשאתה בא לעשות תרומות ומעשרות, אתה לא יכול למשל לקחת עגבנייה בדוכן אחד ולקחת עגבנייה בדוכן אחר ולבוא ולעשות על שניהם, כי אתה לא יודע אם זה מאותו מקור. אז מכל שקית שאתה בא עכשיו לעשות תרומות ומעשרות, צריך שזה יעמוד ליד השקית. למה? כי זה נקרא מין המוקף. אז אם אישה לצורך העניין באה עכשיו לעשות הפרשת חלה בבית, היא עשתה בבלנדר שלה, יכולה להכניס קילו, עושה קילו ועוד קילו ועוד קילו, בשלוש קילו לכולה על מוודאי שהיא חייבת בברכה, היא הולכת ומקיפה את זה, דהיינו סומכת אחד לשני, או על ידי נגיעה, או לוקחת איזה מגבת ומניחה את הכל ביחד, שמה את זה בכלי משותף, לא משנה, זה נקרא מין המוקף. ברגע שזה מין המוקף, היא יכולה לקבוע לו שם, וזה מה שהיא עשתה פה. ומקפת וקורא לה שם, ועכשיו היא מכנה את זה בשם של תרומה. מעכשיו היא לא יכולה לגוע, כי תבול יום, אם היא תיגע בזה היא תפסול. מפני שהוא שלישי ושלישי טהור בחולין. למה עד עכשיו לא היה לי בעיה? בגלל שבעצם עד עכשיו היא התעסקה עם חולין. חולין שני לא עושה שלישי. עכשיו שהיא תבוא לעשות על זה שם של תרומה, אכן היא לא תיגע בתרומה. בכל אופן שואלת הגמרא, אבי אמרת חולין הטבולין לחלה, כחלה דמו הטימתינו. הרי כל זה התחיל מזה שאנחנו קודם הבאנו בדף וו עמוד ב' בשורה האחרונה, מי שגלגלה תעשה בתארה. ולמה? כי חולין הטבולין לחלה, חולין כאלה שמונח בפנים התחייבות להפריש מהם חלה, כחלה דמו, ואסור לגרום תומה לחלה. אז איך אני רואה חולין הטבולין לחלה? כאילו זה כבר חלה. ופה אתה בא ואתה אומר שאותם חולין הטבולין לחלה, כי הרי היא גלגלה את האיסה, ואתה בא ואתה אומר שאין לי שום בעיה, על אף שאתה קודם הגדרת את זה כחלה. איך אתה מתיר לה לבוא ולקצות את הדבר? עונה הגמרא, אמר אביי, יסוד, כל שוודאי מטמא חולין, שם גברו על ספקו משום חולין הטבולין לחלה. והי טבול יום, כיוון דלא מטמא ודאי חולין, לא גזרו עליו משום חולין הטבולין לחלה. עונה הגמרא, אומר אביי, יש חילוק בהיר בין המקרה שעליו דנו במשנה בחלה לבין הברייתא שלנו לגבי אישה. מה היה המקרה במשנה? הבאנו ברייתא שהברייתא אומרת וחלתה תלויה. שאלנו על מה הברייתא צריכה לספר וחלתה תלויה. הסברנו, יש פה ספק תומה. איזה ספק? אמרנו נשען. מה זה נשען? עומד מצד אחד זב, מצד שני אדם טהור, ויש לי ספק האם הוא נטמע בעשת או לא נטמע בעשת. מה היה קורה אם הזב הזה היה נוגע בחלה? הרי ודאי שהוא מטמא, נוגע בחולין, הרי ודאי שהוא מטמא את החולין. אומר אביי, בכל מקום שהספק הזה נוצר מדבר שאם הוודאי היה נוגע בחולין הוא מטמא את החולין, שם הרבנן באו וגזרו ונתנו לזה שם של חלה, שגם הספק לא רשאי לגוע. אבל בדבר כזה שהוודאי אם הוא היה נוגע בחולין הוא לא היה מטמא, האישה הזאת היא טבול יום. כשהיא נוגעת בחולין אין לי שום בעיה בחולין. בכזה מקרה לא גזרו על הספק, ולכן אני בא ואומר שטבל הטבולין לחלה, האישה הזאת שהיא כרגע טבול יום יכולה לבוא ולהתאפק. מתי אמרתי כחלה דם הוא? מתי אני נותן לו שם של חלה ואני אומר שאותו ספק תומה אינו רשאי לגוע בו? זה במקום שהוודאי שלו פוסל את החולין, מטמא את החולין. במקום שהוודאי לא מטמא חולין כמו באישה טבול יום, אז לא גזרו את הדין של הספק. עד כאן הקדמה כדי להגיע לסוגיה שלנו. שואלת עכשיו הגמרא, למה הבאתי את כל המשנה הזאת בחלה? והה מעת לעת שבנידה דוודאי מטמא חולין, ולא גזרו על ספקה משום חולין הטבולין לחלה. דאמר מר, קיבלה מיני רב שמואל ברב יצחק בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ולא בחולין שנעשו על טהרת תרומה. ביור. אנחנו אתמול הבאנו את דעת רבונה. הנידון שעמד בפנינו, איפה מצאנו את המושג של מטמא מעת לעת? אמרנו יש פה אישה, ראתה עכשיו דם. בעיקרון לאישה יש חזקת טהרה, מבחינתנו היא טהורה. מאיזה שלב אני צריך לטמא אותה? מכאן ולהבא, מרגע הראייה. באו רבנן וגזרו טומאה מעת לעת. במה? אומר רבונה, רק בטהרות. בתרומה לא גזרו, חומרה דרבנן. באה לישנה אחרינה ברבונה, והלישנה אחרינה אומרת שזה לא דין שנאמר רק בטהרות, זה גם דין בתרומה. ולכן מעת לעת, זאת אומרת האישה הזאת היא עכשיו ראתה דם עכשיו, כל מה שהייתה ב-24 שעות האחרונות שהיא תפקה עם זה, זה ספק בטהרות, ספק בתרומה, לא אוכלים ולא שורפים. לאור זה אתמול בו"ב עמוד ב', ארבע שורות לפני השורות הרחבות, הביאה הגמרא קושייה על הלישנה אחרינה של רבונה. והתה ניתן על הקודש אבל לא לתרומה. הרי יש לי ברייתא, שהברייתא אומרת מפורש שכל הדין הזה של מעת לעת זה דין שנאמר רק בקודש ולא בתרומה. אז איך רבונה בלישנה אחרינה אומר שזה דין שנאמר גם בתרומה? תרצה הגמרא, יש לנו שלושה דברים, יש קודש, יש תרומה, ויש חולין שנעשים על טהרת, פעם תרומה ופעם קודש. מה שאתה ניתן, מה שהברייתא דיברה, זה לא על תרומה אלא על חולין שנעשו על טהרת תרומה. דהיינו, חולין שנעשו על טהרת קודש, שם אני אומר שזה נכלל בגזרה של מעת לעת. חולין על טהרת תרומה לא נגזר על הדין של מעת לעת. הבינה הגמרא, מה זה חולין שבעצם על טהרת התרומה? זה בעצם כמו חולין הטבולין לחלה. יש פה חולין, גלגלתי את העיסה, עוד אין פה תרומה. אני עתיד להוציא מזה תרומה. חלה זה תרומה. אני עתיד להוציא מזה תרומה. ובכל זאת מה אתה אמרת? כחלה דמו. הנה אתה רואה שפה אתה בא ואתה אומר שגוזרים על זה ספק תרומה. ואידך אתה בא ואתה אומר שבמקרה דנן לא גזרו על זה ספק תרומה. הנה יש לך ברייתא מפורשת ותה ניתנה, ואמרת שלא גזרו על זה תרומה. באה הגמרא ומתרצת. אין הנידון דומה לראיה. ולמה? אומרת הגמרא, התם לא פתח יבו תרומה, הכה פתח יבו תרומה. חילוק נפלא. אומרת הגמרא, על מה אתה מדבר? מה היה המקרה של הברייתא? מה היה המקרה של האמר מר? אצלנו מדובר על חולין שגלגלו את העיסה ועכשיו יש פה חיוב להפריש מזה חלה. אז מונח בתוך החולין הזה כבר חתיכה שעתידה להיות חלה. שם גזרו רבנן ונתנו לזה דין כחלה דמו. בחולין על טהרת תרומה זה נשאר חולין גם אחרי זה, הכל זה חולין, רק הוא נוהג בזה קדושה יתרה כמו בתרומה. במקרה שכולו חולין רק הוא נוהג בו קדושה, לא מצאו רבנן מקום לבוא ולגזור, ולכן אמרנו שאותה אישה שיתמו ליום רשאית לבוא ולהשתמש בזה. והיא בעיתי מה אומרת הגמרא, אני יכול להגיד לך עוד חילוק, הנח מעת לעת דרבנן, איזה מין ראיה אתה מביא לי? יש לי מקרה של עת לעת וגזרה דרבנן, אז פה רבנן ראו מקום לגזור ופה לא ראו לגזור, אל תדמה את זה לדין שלנו. ולכן התוספות האחרון בעמוד בשורה האחרונה בא ואומר, ורגע, ונשען זה לא גזרה דרבנן, הרי גם נשען בגזרה דרבנן, ובכל זאת באנו ואמרנו שזה ספק תומה. אומר תוספות נכון, אבל זה לא דומה, גם ברמות הספק יש לנו דרגות. למה? לגבי הספק תומה שלנו, זאת אומרת הוא עכשיו נשען, אז הוא עכשיו ספק תמה, ועכשיו הוא בא להתעסק עם החולים שהם מונחים שטבולים לחלה, פה הוא כבר עכשיו ספק תמה, החמרנו. במקרה של האישה מה מדובר? בזמן שהתעסקו בתערות זה היה חולים גמורים, מתי זה השתנה? כשהיא תראה אני אחשוש עליה למפרע, זאת פחות רמה של חשש, ולכן פה לא גזרנו. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר מה שלמדנו במשנה הראשונה, כל אנשים דיין שעתם, חלק הזה הלל ואמר מפקידה לפקידה, באו רבנן ואמרו מעת לעת ממעט על ידי פקידה לפקידה, פקידה לא היה מנועט על ידי לעת לעת. רבי אליעזר אומר ארבע נשים לעולם אני אומר דיין שעתם, רק מכאן ולהבא ולא למפרע. מי הן? בתולה, מעוברת, מניקה וסקנה, שכל הארבע נשים האלה אנחנו דנים אותם כמסולקות דמים, לכן כשהיא רואה אני תולה שזה עכשיו ומכאן ולהבא ולא למפרע. אמר רבי יהושע אני לא שמעתי אלא בתולה. אומר רבי יהושע אני לא שמעתי אלא לגבי בתולה בלבד, לא קיבלתי דבר אחר. אבל האמת, אבל הלכה כרבי אליעזר שכל הארבע נשים דיין שעתם. באה עכשיו המשנה ומפרטת מי זה ארבע נשים, איזו היא בתולה. כל שלא ראתה דם מימיה אף על פי שנשואה. אחת כזאת היא שמעולם לא ראתה, גם שהיא נשואה, ויכול להיות שהיא ראתה דם בתולים, ויכול להיות שהיא ראתה דם לידה, אבל היא לא ראתה דם מהמקור, מבחינתנו מסולקת דמים כשהיא תראה זו ראייה ראשונה מכאן ולהבא, דיין שעתן. מעוברת, מי שיוודה עוברה, כל זמן שלא ניכר העובר עדיין היא לא מסולקת דמים, אבל מי שהוכר עוברה הדין הוא שהיא מסולקת דמים, דיה שעתה. מניקה, עד שתגמול את בנה, בזמנם הגופים היו חזקים, 24 חודש אישה הייתה מנקת, באותם זמנים היא מסולקת דמים, ממילא מבחינתנו האישה הזאת היא דיה שעתה. מה קורה אם היא נתנה בנה למניקה או גמלתו או מת? רב מאיר אומר מתמה מעת לעת, אני כן יחשוש מלמפרע, והחכמים אומרים דיה שעתה, הגמרא תסביר מה המחלוקת. איזו עסקנה? כל שבוע עליה שלוש שנות סמוך לזקנתה והיא לא ראתה, מעכשיו מבחינתנו בחזקת מסולקת דמים, אז אם היא תראה דיה שעתה. רבי אליעזר אומר כל אישה שבוע עליה שלוש שנות דיה שעתה. אומר רבי אליעזר לא צריך להיות בשביל זה סמוך לזקנתה, שלוש שנות לא ראתה, מכאן ולהבא היא מוחזקת, ראתה דיה שעתה, לא חוששים מלמפרע. רבי יוסי אומר גם מעוברת ומניקה שעברו עליהם רק שלוש שנות דיין שעתן, זאת אומרת קודם שעברו שלוש שנות אני לא אומר דיין שעתן, אחרי שעברו שלוש שנות הוחזקה אז אני אומר דיין שעתן, גם זה הגמרא תבהר. ובמה אמרו דיה שעתה? בראייה ראשונה, בראייה ראשונה שהיא ראתה לאחר מכן, על זה אני אומר דיה שעתה. אבל בשנייה אם היא רואה פעם נוספת כבר הסתלק החזקה, ולכן מתמה מעת לעת. ואם ראתה הראשונה מאונס, אם היא קפצה רקדה וכדומה, שזה לא ראייה אלא של אונס, פה אני אומר אף השנייה דיה שעתה. ועל זה מיד אומרת הגמרא, תניא, אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, אתה לא שמעת אבל אני שמעתי, אתה לא שמעת אלא אחת ואני שמעתי הרבה. אין אומרים למי שלא ראה את החודש יבוא ויעיד, אלא למי שראו. אז מי שלא שמע אינה ראיה, ולכן מה שלא שמעת זה לא מחייב. ובאמת כל הארבע נשים דיין שעתן. כל ימיו של רבי אליעזר היו עושים כרבי יהושע, דהיינו רק בבתולה נתנו דין של דיה שעתה ולא בשאר, ובשאר דנו את זה מעת לעת. לאחר פטירתו של רבי אליעזר החזיר רבי יהושע את הדבר ליושנו כרבי אליעזר שארבע נשים דיין שעתן. שואלת הגמרא בחייו מה היא טעמה לו? עונה הגמרא משום דרבי אליעזר שמותי הוא, רש"י לומד שמותי היה בנידוי, דהיינו מכוח הגמרא בנ"ט לגבי תנורו של אחנאי שרבי אליעזר הכניסו אותו לנידוי, וסבר, אי אבדינן קבתי בחדה, אם אני אסבור הלכה כמותו בחד, אבדינן קבתי באחרינית, יבואו אנשים לסמוך עליו גם במקום אחר. ומשום כבודו דרבי אליעזר לא מצינן מכינן בו, וברבי אליעזר בחייו, אי אפשר להגיד לבן אדם, אל תעשה כדעת רבי אליעזר, רבי אליעזר הגודל, רבי אליעזר בן הורקנוס. לכן, כל זמן שהוא חי, לא פוסקים בשום דבר הלכה כמותו, כדי שלא נבוא לידי מכשול. לאחר פטירתו של רבי אליעזר דמצינן מחתינן בו, החזירו את הדבר ליושנו, ואז באמת באו ואמרו, ארבע נשים דיין שטן, תוספות חולק עם רשי, ותוספות אומר שמותי לא הכוונה נידוי, אלא תוספות אומר שהוא היה מתלמידי שמאי, ולכן לא פסקו הלכה כמותו, כדי שלא יבואו לידי מכשול, כי בחייו מפני כבודו אי אפשר לבוא ולומר הלכה שלא כבתו.